שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו בתוכנית שלנו היום נרצה להבין איך להתייחס נכון לעצמנו, למה שנבראנו איתו, לכל התכונות, הנטיות, האופי שלנו, בדרך אל חיים חדשים, בדרך לאינטראקציות טובות יותר בינינו, לבין עצמנו ולבין הסובבים אותנו. תהיו איתנו, ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אז אנחנו רובנו מאמינים בעצם בעובדה שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו, להעריך את עצמנו, על מנת שנוכל להעריך גם מישהו אחר. זאת אומרת, יש איזשהו תנאי מקדים. אם אתה רוצה להגיע למצב שאתה מעריך ומכבד אחרים, ושיש לך מה לתרום לחברה, אתה צריך להרגיש שיש לך איזשהו ערך, שאתה מקבל את עצמך כמו שאתה. זאת אומרת, זה מין תנאי מקדים. עכשיו, זו בעצם התפיסה שרווחת, והיום הייתי רוצה באמת להבין איתך, האם יש איזושהי חשיבות שהאדם באמת ילמד, קודם כל להעריך את עצמו ולקבל את עצמו כמו שהוא, לאהוב את עצמו, כדי לעזור גם למישהו אחר להכיר ביכולות שלו, כדי להיות מודע למה אני יכול בכלל לתרום לחברה, מה יש בי שאני יכול לתת להם. אם אני לא מבין מה יש בי, אני אפילו לא מבין מה אני יכול לתת. זאת אומרת, יש פה איזשהו תנאי מקדים שאנחנו מאמינים ומרגישים שקודם צריך לגלות משהו בתוכנו, ורק אז אפשר יהיה להגיש אותו לזולת. אז קודם כל, מה דעתך על התפיסה הזאת, על הגישה הזאת?
דעתי שזאת תפיסה אגואיסטית מובהקת, כזאת שהיא סותמת לגמרי את הראייה של האדם, שקודם כל יטפל בעצמו ויתן לעצמו האהוב, כל מה שאפשר, וידאג לעצמו, ויפתח, וככה, את עצמו, בכל מה שאפשר. אלה, אני שמעתי את הגישה הזאת מבחורה אחת, בת של פרזידנט אחד, מאוד עשירה ומאוד עשיר, אמנם שהיא הייתה סתם כבר בת 22-23, ככה שדיברתי איתה הרבה פעמים. ואז היא לא פעם חזרה על זה, שאם לא יהיה לי, אז מה אני אתן? זאת אומרת, היא בזה רצה להצדיק שיש לה מיליונים, שיש לה הכל, מפני שהיא מקבלת את זה מאבא, ואבא סוחט את העם, ומעביר לה, ולכן, וככה היא אומרת, אם אין לי, מה אני אתן להם? מי אמר לך שאת צריכה להיות בכזה עושר כדי לתת לאחרים? איזה תפקיד זה? אבל שמעתי את זה, עכשיו אני שומע את זה ממך.
כן, לא, כי בוא נגיד שפה אתה יכול להגיד, טוב, זה סיפור כזה ככה אולי יוצא דופן, שבאמת ישירה מאוד, אבל רוב האנשים, לא, מה? אנשים רגילים, כמוני, כמו
בסדר,
ככה,
כולם. כן, כן, אומר, אז מה הם אומרים? אני קודם צריך לדאוג לעצמי, האהוב הזה, המיוחד הזה, שיהיה לו הכל, אז אני אדע מה צריך את השני, ואז אני אתחלק במה שיש לי, אני אתן לו משלי.
לא, אבל אני יכולה לתת לך למשל דוגמה אפילו קצת שנשמעת אחרת.
כן.
למשל, אדם אומר לי, תשמעי, אני אין לי ביטחון אפילו ליצור קשר ומערכת יחסים, כי אני לא מרגיש שיש לי מה לתת למישהו אחר. מישהו אחר, אני לא יודע למה הוא צריך אותי בכלל. מה יש לי לתת לו? למה הוא שירצה אותי בכלל? זאת אומרת, יש גם חשיבה כזאת, גם זו חשיבה אגואיסטית? או שזה נכון?
גם זו חשיבה אגואיסטית, כי חסר לו ביטחון. חסר לו.
חסר לו,
זה כבר אגואיסטי, בעיניי.
כן.
הוא חושב על עצמו, חשיבה על עצמו היא אגואיסטית. נקודה.
אני רוצה להוסיף פה עוד משפט. הכלל הגדול של התורה.
כן.
ואהבת לרעך כמוך.
כן. כמו שאני קיבלתי מהטבע אהבה עצמית, מרגע זה והלאה, אני צריך להגיע לאהבת הזולת, כמו שקיבלתי מהטבע לאהוב את עצמי. וכמה שאני אנסה לאהוב את הזולת, אני אגלה, וואה, כמה אני אוהב את עצמי. שאני אף פעם לא אוכל להעביר לזולת אותה מידת אהבה, מה שיש לעצמי מצד הטבע.
אז אתה כנראה אדם מאוד מפותח, אבל אני אקח אותך לרמה מאוד מאוד בסיסית, איך אני מסתכל על המשפט הזה, ואיך הרבה אנשים שמעתי שהם מרגישים אותו. ואהבת לרעך כמוך, יש שם שלוש מילים. ואהבת לרעך כמוך, בוא ניקח את המילה האחרונה. כמוך.
אני מבין שאתה...
מה אומרת המילה כמוך?
כמו שאתה אוהב את עצמך.
יפה מאוד. כן. אז יש לך ככה, יש פה תהליך של התפתחות האדם, לכן זה הכלל הגדול של התורה, כן. ואהבת לרעך כמוך. כן. המילה השלישית אומרת, כמו שאתה אוהב את עצמך, כן. כך תתחיל לאהוב אחרים.
כן.
אומרים אנשים, לפני שאני עולה פה במעלות סולם ההתפתחות, ומפתח כן. את רוח האדם שביותר ויותר לכיוון האהבה לאחרים, יש לי בעיה בבסיס, בקומה אפס של הבניין.
במה?
קומה אפס של הבניין אומרת, כמו שאתה אוהב את עצמך,
כן.
כך תאהב את האחרים. יש לי בעיה עם כמו שאתה אוהב את עצמך, כי אני לא כל כך אוהב את עצמי.
זה לא נכון.
אני לא שלם עם עצמי.
זה לא נכון.
אני לא מקבל את עצמי.
זה לא נכון.
אני לא מכיל את כל מה שיש בי. אני כל כך מסוכסך ומסובך וכואב עם מה שיש בי, ולכן, לפני שאני יוצא למשימה הגדולה של החיים, שהיא ללמוד לאהוב אחרים, אני חייב לעשות טיפול, אתה יודע, טיפול שורש בבסיס, שיהיה אחר כך על מה לבנות בניין, להתחיל לקבל, להשלים ולאהוב את עצמי.
כן.
זאת גישה שהמון אנשים אוחזים בה בכל רחבי העולם, בני כל האמונות והדתות והתפיסות והמון.
כן.
מה אתה חושב עליה?
אני חושב עליה שהיא אגואיסטית מובהקת, ובכלל לא שייכת לנתינה ולאהבת לרחק כמוך ולשום דבר אחר.
למה?
ככה, כי האדם עסוק בתוך עצמו, מכונס בתוך עצמו, ובקנקן שלו הוא רק מסתכל, ומה שיש לו שם, לשם הוא דואג. ואחרים זה שיחקו, מה אני חייב להם. אבל בי, באהוב הזה, אני חייב לטפל. אותו אני צריך למלות, לסדר אותו, עד כמה שאפשר. עכשיו, זה שהוא אומר שהוא לא אוהב את עצמי, וצריך לבדוק איך שהוא אוהב את עצמי, אז אני אגיד לו אחרת, שעד שלא תתחיל לצאת מעצמך כלפי הזולת, לא תבחין עד כמה שאתה אוהב את עצמך. ולכן אתה אומר שאתה לא אוהב את עצמך.
זה מעניין, בוא ננסה רגע להבין. אתה כן. אומר, רגע, אני מציע פה נוסחה הפוכה.
לא נוסחה הפוכה, אלא איך אתה יכול לבדוק את האהבה שלך, אם לא לעומת אהבת הזולת. תמיד מה שאנחנו בודקים בכל מדע, בכל חוכמה, mm-hmm. אני מצטער, פסיכולוגיה בעיניי כן. זה לא חוכמה,
כן.
ולא מדע, אלא זה ככה. יש אומרים. אז אני אומר שלקבוע משהו, אנחנו צריכים רק מדבר והיפוכו.
כן.
היפוך מהאהבה עצמית זה אהבת הזולת. תתחיל לאהוב את הזולת, תראה עד כמה שאתה לא אוהב, אלא גם כן שונא את הזולת, לעומת זה תגלה עד כמה שאתה אוהב את עצמך. אחרת אתה לא תגלה את עצמך. והעובדה שהאהבה שלך לעצמך, אתה לא מגלה, אתה אומר שאני לא אוהב את עצמי. במה אני מגלה? במה אני אוהב את עצמי? בכלל כלום. באותו זמן שאתה כל הזמן חושב את עצמך, אבל אתה לא מודע לזה.
אני חושבת שמה שאתה...
יתרונור מתוך חושך, כן. אנחנו צריכים שני דברים האלה להעמיד זה כן. מול זה.
אני חושבת שקודם כל אולי כדאי באמת לעשות איזושהי הבחנה מאוד ברורה בהגדרות, כי זה נשמע דומה. זאת אומרת, כשאורן תיאר אהבה עצמית, הוא דיבר על זה שהאדם צריך לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו, להעריך את עצמו, את כל המכלול שבו. כשאתה מדבר על אהבה עצמית, אני שומעת שאתה מדבר על זה שהאדם כל הזמן עסוק בעצמו, חושב על עצמו.
בטוח, גם כן זה נכון.
זאת אומרת, זה קצת שונה. זאת אומרת...
אני לא יודע מה שונה. האדם כל הזמן עסוק בתוך עצמו.
ולזה בעצם קוראים אהבה עצמית, שאני כל הזמן עסוקה בי, בי, בי.
כן.
לטוב, לרע, לא משנה.
גם בתת הכרה וגם בהכרה. כן?
זאת אומרת...
אני לא חושב על שום דבר אחר.
חוץ ממני.
כן. אין לי אפשרות אפילו לחשוב. עוד יותר מזה.
אין לי אפשרות.
אין לי אפשרות לחשוב. אם אני חושב על מישהו אחר, זה נקרא שאני... מקבל אותו כחלק ממני. כמו אמא לילד.
זאת אומרת, הטבע יצר אותי ככה, שאני כל הזמן חושבת רק...
אין לי אפשרות
אחרת.
אני נסגר בתוך עצמי. ואין לי אפשרות לצאת מעצמי. הוא חושב על הילדים האחרים שבעולם, שעכשיו כל דקה 1,000 ילדים מתים מרעב. ממש.
נכון.
הוא חושב עליהם. לא, אבל הילדים שלו שיושבים בבית, שצריכים חוץ מהלחם וחמה, עוד קצת גבינה, ועוד קצת
נכון.
זיתים, ועוד איזה תפוח.
על זה אנחנו חושבים.
הוא חושב? נו, אז על מה יש לדבר?
אני רוצה רגע לשאול, אפשר? ואהבת לרעך כמוך.
כן.
תסביר לי רק את המילה כמוך.
כמוך,
מה היא אומרת?
כמו שאתה כל הזמן דואג לעצמך, אל תפסיק לדאוג על עצמך. שיהיה לך בסיס.
כן.
כן, רפרנס, למה? תתחיל לדאוג לאחרים.
אבל המשפט הוא מדבר על אהבה.
על אהבה?
ואהבת.
נו, אהבה נמדדת בדאגה. אין לנו, למדוד אהבה.
אהבה נמדדת בדאגה. אז כן. עוד פעם, תסביר לי את המילה כמוך עכשיו.
כמו שאני דואג לעצמי כל הזמן לעמוד על משמר עצמי, לספק לעצמי כל טוב מה שיש בכל מה שרק אפשר, כך אני חייב, כך, כן, לא לבטל את האהבה עצמית, אלא בצורה כזאת אני צריך להתייחס לכל העולם, עד שכל העולם ואני יהיו קשורים באהבה אחת, בדאגה אחת. זה תיקון. לא אנחנו שעושים אותו, אבל זאת זו הדרך לאדם המושלם.
ואם אני אומר לך, שמע, אני לא אוהב את עצמי.
אין דבר כזה, זה אסור אני אומר, אתה חזרת לנקודה הראשונה, כי אתה לא מבין עד כמה שאתה אוהב את עצמך.
אה, גם אם אני חושב או מרגיש.
מה שאתה מרגיש
לא אוהב את עצמי, אתה אומר, עזוב אותך, אתה לא מכיר את מה שיש בך, אפילו שנייה...
גם שעכשיו תתחיל לחתוך את האצבעות שלך אחד אחד. זה גם נהיה מתוך אהבה. אתה לא יכול לעשות משהו לעצמך חוץ מאהבה.
רגע, זה נקודה אני חייב לתפוס.
תשאל פסיכולוגית איך אנשים מזיקים לעצמם.
נכון, יש הרס עצמי.
כן, באדם. ואני אומר לך שגם זה נעשה מתוך אהבה.
אני נדרש בהתפתחות שלי כאדם להגיע למצב של אהבה לאחרים.
כן.
ואהבת לרעך. כמוך. לא מרגיש בי אהבה לעצמי.
אתה תתחיל לאהוב את האחרים במשהו, ואז אתה תרגיש כנגד זה שאני חושב רק על עצמי. אני לא יכול לחשוב על אחרים. מי הם אחרים? איך לאהוב אותם? איך בכלל לחשוב עליהם בכלל? אני לא יכול. אלא אם יהיה לי רע, ואני תלוי בהם, שיהיה להם טוב, אז גם לי יהיה טוב. אז אני אחשוב עליהם, כי זה פשוט, בסיבוב כזה זה חוזר עליי. אבל בשום צורה אחרת, לא אכפת לאחרים לגמרי, כאילו לא קיימים. יותר טוב שלא יהיו קיימים. הכי טוב. אני חולם בלילה חלום שאני יוצא מהבית שלי והכל מת. אני נכנס לחנויות, לכל מיני מקומות, אין אף אחד, הכל פתוח, הכל שלי.
כשאתה מדבר על אהבה, הוספת לי שני מושגים נוספים. הוספת לי כן. דאגה ומחשבה.
כן.
אמרתי לך, שמע, אני לא אוהב את עצמי, אז איך אני יכול להתקדם לבנות קומה שנייה של אהבה למישהו אחר? אמרת לי, אתה חושב כל הזמן על עצמך. אפילו אם אתה לא מרגיש שאתה אוהב את עצמך, עצם העובדה שאתה כל הזמן חושב על עצמך ודואג לעצמך, זה מראה שאתה מרוכז ומכונס בתוך עצמך. נכון?
נגיד.
אבל כן. אני רוצה לבודד את רגש האהבה. רק האהבה. האהבה, כדי שאני אתן לה או לך אהבה.
אהבה
אומרת לנו...
דאגה.
את זה אני הבנתי.
כן.
אני רוצה רגע לדבר רק על אהבה, לא על דאגה ולא על מחשבה.
לא, אז מה זה אהבה בכלל?
זה אתה תצטרך להסביר לי אתה, אבל לא. בוא נשאר רגע במירה
שאהבה. אז זה כלפי אהבה עצמית. אותו דבר. אני צריך איזה קנה מידה.
נכון, זה בדיוק מה שאני מנסה להבין ממך.
אז קנה מידה...
נתנו לי קנה מידה, ואהבת לרעך כמוך.
אתה אוהב ילדים?
שלי?
שוכה.
כן.
כן.
אבל את עצמי לא.
במה זה מתבטא? עזוב את עצמך לא. דווקא בגלל...
לא כתוב, תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את הילדים שלך. כתבו, ואהבת לרעך כמוך. למה כתבו שאני חייב לאהוב את עצמי בתחנה ראשונה, לפני שאני עולה לתחנה שנייה? מהי האהבה הזאת שאין בי לעצמי? ואיך אני מוכש אותה?
יש לך, אל תבכה. יש לך אהבה עצמית, ככה. רק אהבה עצמית. חוץ מזה אין לך כלום. מתי תרגיש שאתה חושב ואוהב רק את עצמך? מתי שתתחיל לנסות לדאוג לאחרים, אז אתה תראה עד כמה שאתה לא מסוגל. שכל המחשבות שלך, כל הפעולות שלך, רק כלפיך. אם... אתה אוהב את עצמך. גם ילדים שלך אתה לא אוהב. אתה לא אוהב, אתה שונא אותם כמו את כולם. אלא מה? אתה פשוט מקבל אותם שהם שייכים לך. ולכן אתה אוהב אותם. זאת אומרת, אתה לא אוהב אותם, אתה אוהב שייכות שלהם אליך. כן, כן, תרשום ותחשוב.
כן, זה דברים שמאוד שונים באמת.
מה, זה לא נכון בפסיכולוגיה?
כן, ללא ספק. מה, אנחנו אוהבים כל מה ששייך לנו. בגלל זה אנחנו גם מנסים לרכוש הרבה דברים, שיהיה לנו הרבה דברים ששייכים לנו.
אולי כדאי לי להתחיל לעבוד בפסיכולוגיה.
נו.
אני מנסה להבין באמת, אני חושבת שמה שחשוב אולי להבין, מה בכל זאת התועלת בעניין הזה של לאהוב את עצמי. זאת אומרת, הטבע נתן לי זה...
מה זה?
מה התועלת בזה?
זה כוח, זה רצון, זה אהבה, זה שינה, זה כל התכונות שלנו, הן סך הכל נובעות מאהבה עצמית. כל התכונות. אני מרגיש את עצמי קיים, בריא, שלם, רוצה לרכוש את העולם והכל. למה? כי אני אוהב את עצמי. אני אוהב את עצמי. בוא ניתן איזשהו כדור שאדם נרגע מכל מיני דברים. אנחנו רואים, הוא לא יכול להזיז את עצמו. כי מה? לא רואה תועלת שיכול להביא לעצמו. זהו. כמו שסקינים שאין להם כבר כוח לטפל, העיקר להרגיש את עצמי יותר טוב. צעיר רוצה לרכוש את כל העולם, כי חושב שזה הוא צריך. בלי אהבה עצמית אין כלום. לכן בראתי יצרה כתוב. לא צריכים יותר כלום. עכשיו, להפוך את היצר הרע הזה, שאני...
מי זה היצר הרע? סליחה,
אהבה עצמית? אהבה עצמית? למה? כי אני בזה מקלקל את העולם. מה צריך לעשות?
כן.
ואהבת לרעך כמוך. אז אתה תרצה גם כן לעולם לעשות כל טוב מה שלעצמך. זה הכל. לא יותר מזה. סך הכל אתה צריך לאהוב אחרים כמו את עצמך. והכל יהיה מושלם.
זאת אומרת, יש כאן איזשהו מגמה שאומרת ככה, אני אוהב, אני חושב על עצמי, אני דואג על עצמי, זה נקרא, לפי הגדרה בעצם, הבנתי עכשיו שזאת ההגדרה של לאהוב את עצמי.
כן.
זה שאני דואג וחושבת על עצמי כל הזמן, ולמעשה...
אגו, פשוט אגו, אהבה עצמית, זהו. במידה הזאת...
במידה הזאת?
אני עוד צריך להכיר עכשיו שאני במידה הזאת שונא מה שמחוץ עלי.
זה שלב ראשון, עוד לפני שאני אוהב, לומד איך לאהוב אחרים.
שאני לומד איך לאהוב אחרים, כן. אני מגלה שאני שונא אותם.
כלומר, עד כמה שונא אותם, כלומר, עד כמה אני לא דואג להם, לא חושב עליהם.
יותר מזה.
ואפילו
רוצה
יותר.
רוצה לנצל אותם.
עוד לנצל אותם.
בטח.
כן.
כל העולם אני רוצה לנצל.
ודאגה זה בעצם אומר, תנצלי את עצמך למענם?
כן.
וואה.
זה ואהבת.
זה נקרא ואהבת.
כן.
תנצל את כל מה שיש בך בשבילם.
כן.
זה נקרא ואהבת.
כן.
זה בעצם אהבה.
אהבה שאני מרגיש רצון שלהם וממלא רצון שלהם בהם. ולא מה שאני רוצה להשתמש בהם כדי למלא את הרצון שלי. ואז אורן צריך לבדוק האם הוא נכון להתייחס לילדים שלו. האם הוא רוצה שהם יהיו כמו שהוא חושב? או שהוא ילך, כמו שכתוב חנוך נער, על פי דרכו.
זאת אומרת, בוא תסביר פה, זה מעניין.
שאני צריך להיכנס בו, בצורה אובייקטיבית, ניטרלית.
כן.
להתלבש בו ולהרגיש תכונות שלו, רצונות, נטיות, הכל מה שהוא, לא אני. ואז לתמוך בזה. זה נקרא חינוך הנכון. שהוא גם כן אך ורק מתוך אהבה.
זאת אומרת, אהבה זה לא הניסיון שלי לתת מה שאני חושבת שנכון.
מה שאת חושבת זה...
אוקיי, אלא...
ניצול הזולת נטו.
אפילו אם זה כלפי הילדים שלי. אני חושבת למשל שהילדים שלי צריכים, לא יודעת, ללמוד משהו מסוים ולעסוק במשהו מסוים, ולעשות משהו מסוים, שאני חושבת שזה יעשה להם טוב.
את מנצלת אותם.
זה נקרא שאני מנצלת.
עם הפולניה, או איך אומרים שם...
זאת אומרת, אני מנצלת אותם בזה שאם הם יעשו את מה שאני חושבת, אז אני ארגיש, או, איזה אמא טובה אני. עשיתי עבודה טובה, אני אמא טובה. זאת אומרת, זה בעצם, בזה זה בא לידי ביטוי.
כן.
ואהבה אמיתית זה בעצם לראות איך אני מנצלת את כל המשאבים שנתן לי הטבע, כדי... למלא את הזולת.
כן.
אז אם נניח שיש לי בעיה של ביטחון עצמי, השלמה עצמית, קבלה של עצמי, שהיא באה לידי ביטוי בזה שנגיד, אני לא מצליח למצוא, בגלל שאני לא שלם עם עצמי ולא מרגיש נוח עם עצמי, לא מצליח לא למצוא בני זוג, לא מצליח למצוא עבודה, לא מצליח באלף ואחת תחומים. אז מה ההמלצה שלך? איך אני יכול להתקדם למקום טוב יותר בחיים? כי הבעיות האלה הם נובעות מזה שאני עם עצמי לא מסודר.
אנחנו רואים בעולם שלנו שאף אחד לא יכול להגיד שהוא נכון מנצל את עצמו. אף אחד.
מממש?
מממש.
זה מעניין מאוד.
לא נכון?
כן, מאוד מעניין. אני חושבת שאנשים מרגישים שהם לא מממשים את היכולות.
את כולם, אפילו הכי עשירים, הכי מצליחים, לא מרגישים שהם, כי הם תמיד נמצאים באנשים, בין האנשים האחרים שהם לוחצים עליהם, דופקים עליהם, דורשים מהם, והכל, הכל, הכל. אדם כמה שהוא יותר גבוה, מרגיש את עצמו יותר לחוץ ומוגבל. זהו, אלה, מה השאלה?
אז מה אתה ממליץ לי, אם אני תקוע, לא מצליח, לא בבני זוג, לא בזוגיות, לא בעבודה, לא...
אתה רוצה להרגיש את עצמך בגן עדן?
ודאי.
אתה חייב להביא את עצמך לאהבת הזולת.
למה? מה הקשר?
כי אז אתה לא מוגבל. אתה לא מוגבל, אתה לא חש שום הגבלה מאף צעד, לא לוחצים עליך, לא דוקרים אותך, לא עושים שום דבר. אתה פשוט נכלל מהחסרונות של הזולת, ואומנם שאתה מצטער איתם, אבל אתה גם כן ממלא אותם. זה כמו שאתה רוצה לאכול, ואתה מיד מקבל מה שאתה רוצה. גם כן כלפי הזולת, אתה מרגיש מה שחסר לו, ואתה מיד ממלא. ויש לך מזה תענוג בלתי פוסק. כי זה שאתה ממלא את אחרים, אצלם זה נגיד רעבון או משהו, זה מוגבל. הבאת לו משהו, הוא אכל והוא שבע. אבל כשאתה מביא לו את זה, אתה בזה מקבל תענוג רוחני, הוא בלתי מוגבל. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה ממלא אותך למעלה מכל הגבלות. אתה מרגיש בזה תענוג ומילוי אינסופי, רוחני.
אתה התחלת להסביר קודם נקודה מאוד מעניינת נוספת על העניין של המימוש העצמי, שאדם באמת
מרגיש. לפעמים אנחנו כך מרגישים שאנחנו נותנים משהו למישהו. דברים אפילו קטנים, אבל נותנים.
נכון.
פתאום אתה מרגיש איזו התעלות.
נכון. מה זה ההרגשה הזאת?
נו, מה הפסיכולוגיה אומרת?
שזה עושה טוב שאני נותן למישהו אחר.
אנדורפינים למיניהם שם.
לא, שאני נהנית מזה שאני מצליחה להעניק משהו למישהו והוא יכול
לראות. למה? מה יש בזה?
מה יש בזה? אני חושבת ההרגשה שבסופו של דבר אני מרגישה שיש בי משהו שהוא בעל ערך שאני יכולה לתת אותו.
מתוך זה שאני בזה משתווה עם הבורא, עם כוח הטוב, עם כוח הנתינה שבטבע. מהשוואה הזאת יש לי הרגשה כל כך טובה. זה נקרא הרגשת גן עדן. שאנחנו באמת, אם היינו עושים פעולה, אבל ללא חזרה לעצמי.
כן.
לא כדי להרגיש טוב. אלא כדי להתקלל באהבה ולתת מחוצה לי, ולגמרי מחוצה, ללא שום פעולה אחרת, בחזרה,
כן.
היינו מרגישים רוחניות.
ואם הייתי מצליח להגיע לרמה כזאת של נתינה טהורה,
כן.
הייתי פתאום כן מוצא עבודה, כן מוצא זוגיות, כן שלם עם עצמי.
היית מושלם. היית מרגיש שהכל מסתדר, כי אותו השפע שאתה מקבל, בהשפעה לזולת. היה מסדר לך הכל ב-100% בכל הדברים שלך, הקטנטנים האלה, הגשמיים, שזה... כמו שאתה צריך להכיל את הכלב שלך, את החתול שלך, את התינוק שלך, לא חשוב מי ומה. זה לאותו האור העליון שפועל אליך, אז עבודה קלה.
איך אדם מגיע למימוש באמת מלא? דווקא בקיום הכלל של ואהבת לרעך כמוך. איך כל החלקים שבו פתאום באים לידי מימוש דווקא בכלל הזה?
זה צריכים ללמוד. זה באים ללמוד לקבוצת המקובלים, ושם מקבלים את ההדרכה.
לא איך זה קורה.
לא, איך...
לא איך זה קורה, בדיוק. אלא מה בדיוק קורה? נניח שאני הגעתי עכשיו, עשיתי, עברתי תהליך כזה, ואני לומדת, ואני בתוך תהליך, ואני באמת מתחילה להרגיש איך כל מה שיש בי, כל הפוטנציאל, מגיע לידי מימוש דווקא.
כי את מרגישה את עצמך כמו אימא כלפי כל העולם. וכל העולם הוא מוכן מלקבל ממך. ממש. את מכילה את כולם. את מקבלת מזה תענוג, כי כל האור העליון עובר דרכך אליהם.
ואז אני מרגישה באמת מגיעה לאיזושהי הרגשה של באמת שלמות?
שלמות ועודך. כי את כאן המסדרת, חלק המעביר מהבורא לכל המציאות. לכל האנושות, מה יכול להיות יותר מזה? זה, זה, זה נקרא שהבן אדם אז דבוק בבורא, הוא השליח שלו.
שאלה קטנה. נגיד שניצה רוצה להיות כמו אמא של כל העולם ולהכיל את כל העולם.
כן.
היא לא מיליארדרית שתאכיל לי עכשיו את כל העולם.
זה לא, זה לא שייך לכסף.
אז איך
זה שייך לכוח עליון, שהוא ייתן לה אפשרות למלות כל מה שצריך. זה לא מיליארדים מה שאתה חושב אולי, ואולי לא האוכל, ואולי לא מים, ולא תרופות, וביגוד, וכל מיני דברים. לא, לא, לא. האור העליון זה השפע הרוחני שמגיע לעולם הזה, הוא פתאום מתחיל להתלבש בחומר, ולהביא בחומר הזה כל מיני כאלה צורות, שאנשים מקבלים את זה ומתמלאים מזה.
זאת אומרת, השפע הרוחני הזה, אותו אור עליון, הוא בסוף מסדר
בכולם. הוא אנרגיה שמייצרת את הכל.
והוא האנרגיה שבסוף מייצרת בכולם את ההרגשה הזו של השלמות,
כן?
מכל זה שהם...
ודאי, ושום דבר אחר לא. את יכולה לתת להם והם לא יתמלאו. אלא רק בצורה כזאת.
רב לייטמן, עוד 20 שניות התוכנית נגמרת. אני חוזר על המשפט שאיתו התחלנו. ואהבת לרעך כמוך. מה זה אומר?
זה אומר, אתה רוצה שיהיה לך טוב, ואהבת לרעך כמוך.
כלומר?
אני פונה לאגו שלך, למי יש עוד לפנות.
לא, לא, זה...
אתה רוצה שיהיה לך טוב, אתה רוצה שיהיה לילדים שלך טוב.
מאוד.
מאוד. תלמד אותם את המעשה הזה, למעשה. ואהבת לרעך כמוך.
תודה רבה, הרב לייטמן, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו. האם הדשים לומדים להיות טוב? ואהבת לרעך כמוך. כל טוב, להתראות.